קשת, כל שידורי תורה, יום שיעור בפרשת השבוע, על ידי הרב רמי ינאי.
ספר שמות, אותו אנו קוראים בשבועות אלה, מתרחש בשני מקומות מרכזיים. שלוש הפרשיות הראשונות מתרחשות במצרים. פרשת שמות, פרשת וערה ופרשת בו. מן השבוע הבא, פרשת יתרו ואילך, מתרחשות הפרשיות למרגלות הר סיני. והנסיעה מהר סיני מופיעה אך ורק בספר במדבר. ובתווך, בין הפרשיות המתרחשות במצרים לבין הפרשיות המתרחשות בהר סיני, נמצאת פרשה אחת, פרשת השבוע שלנו, פרשת בשלח, המתארת את הדרך ממצרים להר סיני. פעמים רבות אנו חוצים את ספר שמות לשני חלקים. חלק ראשון עד אחרי שירת הים, בחלק זה עומד האימות מול פרעו במרכז העניינים, ולאחר שירת הים, פרעו ומצרים נעלמים, ובני ישראל נשארים עם עצמם, עם הקדוש ברוך הוא, לקראת דרכם החדשה. אנו מציעים חלוקה לשלושה חלקים. מצרים, הר סיני, ובהדרך. הדרך ממצרים להר סיני שמתוארת בפרשת השבוע, פרשת בשלח. חמישה סיפורים ישנם בפרשה הזו, מהם ארוכים ומהם קצרים. בכל הסיפורים ישנו משבר, ישנו מצב של מצוקה. הסיפור הראשון על שפת ים סוף. פרעה רודף אחרי בני ישראל, ויסעו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם, ויראו מאוד, ויצעקו בני ישראל אל השם. הישועה לה הם זוכים מביאה אותם לשירה, והסיפור הזה הוא באמת הארוך שבסיפורים. סיפור הבא הוא קצר. עברו את ים סוף, וילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. עוד מגיעים למקום אחרי שלושה ימים ולא יכולים לשתות כי מרים הם. על כן קרה שמה מרה, מתלוננים, מקבלים פתרון, הפתרון מתבצע, והפרשה הזאת מסתיימת. לאחר מכן באה פרשה ארוכה, ובה נעסוק במרכז דברינו היום, הפרשה המתארת את ירידת המן. לאחריה שוב מצוקה של מים, הפעם במסע ומריבה, ויסעו כל עדת בני ישראל ממדבר סין למסעיהם על פי השם, ויחנו ברפידים ואין מים לשתות העם. שוב, הקדוש ברוך הוא נותן פתרון, הקיט הבצור ויצאו ממנו מים ושתה העם, והפרשה הקצרה הזאת מסתיימת. הסיפור האחרון הוא סיפור בואו של עמלק. ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, ושוב מצוקה, ושוב השם אומר ליהושע, השם אומר למשה לבחור אנשים, והוא יעלה אל ראש הגבעה וירים את ידיו וישראל ינצחו. חמשת הסיפורים הללו מסודרים בסדר קודקודי. הסיפור הראשון, אויב מבחוץ, מצרים, שמייצגים את העבר. סיפור האחרון, עמלק, שכבר מייצגים, שוב אויב מבחוץ, שמייצג הפעם את הצפוי בעתיד. את מה שיקרה בעתיד בארץ ישראל. שני ורביעי, שני סיפורים שקשורים למים, אחד במרה ואחד במסע ומריבה. ובתווך, במרכזה של הפרשה העוסקת בדרך, ניצבת פרשת המן, ובה נעיין היום. ראשית, הפרשה ארוכה. ארוכה ומפותלת, לא בנויה במתכונת של סיפורי התלונות שלפניה ולאחריה. לא מצוקה, קריאה אל השם, מתן פתרון וביצועו, אלא סיפור ארוך ומתמשך. אם נבחן אותו, נראה שהוא מחולק לשני חלקים. חלק ראשון, עד ביצוע הפתרון של המן, 10 פסוקים, וחלק שני, מאז שהמן יורד. את דברינו נמקד בחלק הראשון. וכשאנחנו פותחים בקריאת הפרשה הזאת, בפרק ט"ז, פסוק א', אנו קוראים כך, ויסעו מאלים, שם היה מים, 12 עינות מים ו-70 תמרים, ויסעו מאלים, ויחנו כל הדד בני ישראל אל מדבר סין, אשר בין אלים ובין סיני, ב-15 יום לחודש השני לצאתם מארץ מצרים. זהו הרקע. וילונו כל הדד בני ישראל על משה ועל אהרון במדבר. ויאמרו עליהם בני ישראל, מי ייתן מותנו ויד השם בארץ מצרים, בשבטנו על סיר הבשר, באוכלנו לחם לסובה, כי הוצאיתם אותנו אל המדבר הזה, להמית את כל הקהל הזה ברעב. ובכן, אם מתבוננים כאן, עולה מיד שאלה ששאלו גם ראשונים. דווקא על רקע ההשוואה לפרשיות שמסביב, שהרי על שפת ים סוף לתלונה קדמה הראייה, וירדפו מצרים אחריהם וישיגו אותם, ופרעו יקריב, ויסעו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם, ויראו מאוד, ורק אז, אחרי שהבנתי את המצוקה, ויאמרו אל משה, מבלי הם קברים במצרים, לקחתנו למות במדבר. כך גם במראה. ויצאו אל מדבר שוב, וילכו 3 ימים במדבר, ולא מצאו מים, ויבואו מראתה ולא יכלו לשתות מים ממראה כי מרים הם, על כן קרא שמה מראה. גם במסע ומריבה, ויחנו ברפידים ואין מים לשתות העם, ובהמשך ויצמה שם העם למים, וילן העם על משה, ויאמר למה זה העל איתנו ממצרים. התלונה מופיעה לאחר שהוברר הרקע, לאחר שהובררה המצוקה. כך גם בתלונות המתוארות בדרך מהר סיני אל ארץ ישראל בספר במדבר. למשל, במי מריבה ולא היה מים לעדה, ויקהלו על משה ועל אהרון, וירב העם עם משה, ויאמרו לאמור, ולו גוונו בגווה אחינו לפני השם וכו'. גם בנחשים, ותקצר נפש העם בדרך, הייתה קשה להם הדרך, ואז וידבר העם באלוהים ובמשה. ואילו כאן, נקרא שוב את פתיחת הסיפור, נאמר כך, ויסעו מאלים, ויבואו כל הדד בני ישראל ממדבר סין, אשר בין אלים ובין סיני, ב-15 יום לחודש השני לצאתם מארץ מצרים, ואילנו כל הדד בני ישראל על משה ועל אהרון במדבר. אומר הרמב"ן, היה ראוי שיספר הכתוב תחילה טענת התלונה, כאשר אמר במראה וברפידים, ובכל התלונות, ויאמר כאן, ואין בשר לאכול, ואין לחם לסבוע, וירעב שם העם ללחם. רשי, שחש כמובן בקושי הזה, מנסה למצוא בפסוק הראשון, בכל זאת, את הסיבה לתלונה. ואומר רשי, נתפרש היום של חנייה זו, שהרי כתוב ב-15 יום לחודש השני, מה זה חשוב? אומר רשי, נתפרש היום של חנייה זו, לפי שבו ביום קלטה החררה, הנה, עוגות, שהוציאו ממצרים, והוצרכו למן. ובדרך דומה, גם אומר אבן עזרא. זה דרכם. כלומר, יש מצוקה, היא חבויה. מדוע היא חבויה? מדוע לא גילתה התורה? אבן עזרא יש הסבר, הרמב"ן מציע הסבר בדרכם של רשי, בדבר הזה לא נאריך כרגע. הרמב"ן גם הוא מחפש את הסיבה לתלונה, אבל הוא מוצא את הסיבה הזאת במילה אחרת. ובדרכו של הרמב"ן נלך ונוסיף עליו אולי צעד או שניים נוספים. נאמר, וילונו כל הדד בני ישראל על משה ועל אהרון במדבר. ולפני כן, ויבואו כל הדד בני ישראל אל מדבר סין. והרמב"ן שומע במילה הזאת במדבר את הסיבה לתלונה. ואילו דבריו. ועל דעתי, הזכיר הכתוב ויבואו אל מדבר סין להודיע תלונתם. כי בבואם אל מדבר סין, וכבר רחקו ממצרים, אמרו, מה נאכל? ומה יספיק לנו במדבר הגדול אשר אנחנו באים בו? או, כי מתחילה היו סבורים שיבואו אל הערים אשר סביבותיהם אחרי ימים מעטים, ואתה להם חודש ועיר מושב לא מצאו, ואמרו כולנו מתים במדבר הגדול שבאנו בו, וזה טעם ואילונו על משה ועל אהרון במדבר, כי תלונתם מפני המדבר. והרמב"ן מצטט גם את הפסוק שכתוב בהמשך, כי הוצאתם אותנו, שהם מתלוננים על משה ועל אהרון, הוצאתם אותנו אל המדבר הזה, להעמית את כל הקהל הזה ברעב. זו דרכו של הרמב"ן, שמוצא באמת את הסיבה, ואז, במילה המדבר, ואז באמת התלונה שונה מן התלונה במראה או על שפת ים סוף. שהרי על שפת ים סוף, במראה או במסע או מריבה, או במי מריבה בהמשך, המצוקה היא ממשית כאן ועכשיו. עכשיו צמא העם למים. עכשיו אין מים לשתות העם. עכשיו בא פרעה ויראו מאוד, ובני ישראל פוחדים ממנו. כאן, לפי הרמב"ן, הבעיה איננה אקוטית. כרגע יש מצוקה. אלא כרגע יש דאגה מפני העתיד. אנה אנו באים? כמה זמן נוכל להחזיק מעמד? זאת דאגה מסוג אחר. אולי לכן גם לא כתובה המצוקה במפורש. ובזה הרמב"ן אולי פירושו טוב יותר מפירושו של רש"י. כי לפי רש"י, אם מדובר על רעב עכשיו, קלה הלחם, אז היה צריך להיות כתוב. אומר הרמב"ן, זה לא כתוב כי זה לא קורה עכשיו. אבל זה, יש כאן איזה רמז, אנחנו לקראת המדבר ולאן הולכים. בדרך דומה מפרש הרמב"ן גם את חטא המתעוננים, ובמדבר פרק י' א', וגם זה לא מענייננו עכשיו. אני רוצה לקחת את דברי הרמב"ן הללו להתקדם צעד נוסף. אם נדייק בדברי המתלוננים, כתוב כך, ויאמרו עליהם בני ישראל, מי ייתן מותנו ויד השם בארץ מצרים, בשבטנו על סיר הבשר ואוכלנו לחם לשובע, כי הוצאתם אותנו אל המדבר הזה להמית את כל הקהל הזה ברעב. אז ההבדל בין מצרים למדבר ברור. במצרים ישבנו על סיר הבשר, במצרים אכלנו לחם לשובע, וכאן רעב במוות. אבל יש פה עוד הבדל אחד בפסוקים בין מצרים לבין המדבר. מי ייתן מותנו ויד השם בארץ מצרים. במצרים הייתה יד השם. וכאן הוצאתם אותנו. ואילונו כל הדת בני ישראל על משה ועל אהרון במדבר, אתם הוצאתם אותנו. יד השם נותרה במצרים. הוצאתם אותנו מתחת יד השם. גם שם אולי היינו מתים, בעבודה, ביסורים, בגזרות. מי ייתן מותנו ויד השם בארץ מצרים. אתם הוצאתם אותנו אל המדבר, אל מקום בו אין יד השם. יד השם איננה נוכחת כאן. ואז השבר הוא גדול יותר. דווקא העדר התלונה הממשית, העכשווית, הופך את התלונה לחמורה יותר. ההבדל הזה בין מצרים לבין המדבר, והיסוד הזה הנוסף בתלונתם, לא רק אוכל מול רעב, אלא יד השם מול העדר יד השם, הוא אולי זה שהביא לאריכות הרבה בפסוקים הבאים. ונסביר. כמו בתלונות האחרות, השם אומר למשה מה יהיה הפתרון. ויאמר השם אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים, ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו, למען אנסנו הילך בתורתי אם לא. אם כן, משה רבנו מקבל את הפתרון, יהיה לחם מן השמיים, אל תדאגו. כשם שויורה הוא השם עץ. כשם שהשם אמר למשה, הנני בצור בחורה והקית בצור. גם כאן, ירד לחם, אל תדאגו. אבל יש גם דבר נוסף, למען אנסינו, הילך בתורתי אם לא, ואולי זה מרמז לבעיה האחרת, כי אם יהיה לחם מן השמיים, הוא צריך להיות באופן כזה שמעיד על נוכחות יד השם, כדי לפתור גם את הבעיה השנייה. ואם בנוכחות יד השם עסקינן, נראה אם ישמרו תורתי אם לא. והנה, משה רבינו, אין לו מה לעשות, בניגוד לצור בחורב או למראה, או למלחמת עמלק, שם הוא אמור לעשות משהו. הוא אמור על ים סוף להרים מטהו ולבקוע את הים. הוא אמור במראה להשליך את העץ אל המים. הוא אמור במסע או מריבה להקות על הצור. הוא אמור במלחמת עמלק לעלות על ראש הגבעה. פה אין לו מה לעשות. הלחם ירד מן השמיים. אולי כדי להמחיש לעם שלא הוצאיתם אותנו. אין כאן המעשה של משה ואהרון שהוציאו ופועלים מכל מיני כוחות שאולי יש להם. הם פסיביים. אני אין לי מה לעשות. הקדוש ברוך הוא יוריד לחם מן השמיים. הנני ממתיר לכם לחם מן השמיים, ואתה משה ואהרון אל תעשה כלום, כי גם זאת הסוגיה שעומדת פה על הפרק. מה כוחך, מה חלקך בכל המקום הזה? משה ואהרון היו אמורים עכשיו לדבר אל העם, הרי לעשות אין להם ולגדות להם. והנה, באמת אנחנו פוגשים בפסוק הבא את דברי משה ואהרון אל העם. ויאמר משה ואהרון אל כל בני ישראל, היינו מצפים שהם יגידו להם שהולך להיות לחם, אל תדאגו חבר'ה, לא ללל, עוד מעט תיפטר הבעיה. לא זה מה שהם אומרים. ויאמר משה ואהרון אל כל בני ישראל, פסוק ו', ערב וידעתם כי השם הוציא אתכם מארץ מצרים. ובוקר וראיתם את כבוד השם בשומעו את תלונותיכם על השם. ונחנו מה כי תלינו עלינו. אומרים משה ואהרון, הם בכלל לא מספרים על הלחם, וגם לא על הבשר שעתיד לבוא בערב, ולא על הלחם שעתיד לבוא בבוקר. הם שמים את הדגש בדבריהם על הנקודה השנייה שעוררנו. אתם אומרים, אנחנו הוצאנו? ערב ידעתם כי השם הוציא אתכם ארץ מצרים. אתם אומרים, אין פה יד השם? בוקר וראיתם את כבוד השם כאן במקום הזה. המדבר איננו מקום שכוח אל, כפי שחשבו עובדי עבודה זרה. עובדי עבודה זרה ייחסו כל ארץ לאל מסוים, שמשגיח, שמנסה לשמור מפני אלים אחרים חס ושלום שישנם. והמדבר, שהוא מקום הישימון, הצייה והצלמוות, הוא מקום שאין לו אל, הוא שכוח אל, הוא אזור ניטרלי. לא. בא משה ואהרון ומלמדים את העם, בוקר תראו כאן במדבר את כבוד השם. ולא תאמרו עוד אתם הוצאתם אותנו, ולא תאמרו עוד שאין כאן יד השם אלא רק בארץ מצרים. והנקודה הזאת אולי יותר חשובה ממתן הלחם. ורק לאחר האמירה הזאת, אומר משה שוב לעם, פונה שוב משה לעם ואומר, ויאמר משה, עכשיו אגלה לכם כיצד זה עומד לקרות. בתת השם לכם בערב בשר לאכול, ולחם בבוקר לסבוע, בשמוע השם את תלונותיכם אשר אתם מלינים עליו, ונחנו מה לא עלינו תלונותיכם כי על השם. הפסוק הזה מבחינה תחבירית בנוי קשה. היה צריך משה להגיד, ויאמר משה, הנה השם נותן לכם לחם, הנה השם בערב נותן לכם בשר, הנה השם נותן לכם בבוקר לחם לסבוע. לא. בתת השם לכם בערב בשר לאכול, ולחם בבוקר לסבוע. בשמוע השם את תלונותיכם אשר אתם מלינים עליו. נו, מה יקרה? מה שלמדנו בפסוק הקודם. כיצד תדעו שהשם הוציא אתכם ממצרים? כיצד תדעו שהשם נוכח במדבר ובכל מקום ולא כל הארץ כבודו? אתם תדעו את זה, אתם תיווכחו בכך, בתת השם לכם בערב בשר לאכול. הבשר והלחם הם לא העיקר, הם לא המטרה, הם משרתים את המטרה העיקרית, זו שעומדת כאן מאחורי הקלעים. בעיית המן היא בעיה עמוקה הרבה יותר, יסודית הרבה יותר, מאשר מצוקת הרעב והמחסור. והיעד של כל הפתרון הגדול הזה, של הלחם והבשר, בערב ובבוקר, הוא נעשה באמצעות הפתרון הזה, אתם תדעו את הלקח העיקרי. לא, השם, לא אנחנו הוצאנו, אלא השם הוציא אתכם, ואתם תראו את כבוד השם. והדוסיח הזה, בשתי הקומות שלו, הקומה הראשונה העיקרית, והקומה השנייה המעשית, אבל המשרתת את המטרה העיקרית, פתאום ישנו דיבור נוסף, שהוא באמת הפסגה של הדבר. ויאמר משה אל אהרון, אמור אל כל הדת בני ישראל, שוב לדבר אליהם. דיברו אליהם פעם ראשונה ואמרו להם את הלקח הרוחני. דיבר משה פעם שנייה ואמר להם איך זה יקרה. ועכשיו אומר משה לאהרון, עוד פעם תדבר אליהם. מה כל הדיבורים הללו? בכל סיפורי התלונות האחרים אין דיבורים. כאן יש, משום שהבעיה איננה המצוקה. הבעיה היא מה שעומד מאחוריה. ולכן, ויאמר משה אל אהרון, אמור אל כל עדת בני ישראל, קירבו לפני השם, כי שמע את תלונותיכם. קירבו לפני השם, הוא קרוב, הוא כאן, הוא מצוי פה. הוא הוציא אתכם והוא נמצא אתכם. ואם אתם רוצים ראיה, מסיים פסוק י' ואומר, ויהי כדבר אהרון אל כל עדת בני ישראל, ויפנו אל המדבר, והנה כבוד השם נראה בענן. כבוד השם מופיע מן המדבר. זה החידוש הגדול של פרשת המן. זה הלקח הגדול שצריך ללמוד. זה הדבר הגדול שצריך להפנים בשנות המדבר. אין מקום שהשם איננו בו. ואין מקום שיש מישהו אחר שאיננו מבלעדיו, חס ושלום. איך נעשה זאת? על ידי דבר שיקרה דבר יום ביומו. ואולי אם כך הוא הפך להיות טבע הדבר הזה. אולי הלחם הזה הוא חלק מעולם הטבע של המדבר? ואיננו בהשגחה? לא. באה מצוות השבת הקשורה במן ומכריזה מדי יום ביומו. המן יורד בהשגחה. הראיה, שישה ימים יורד ויום אחד לא. שישה ימים יורד ויום אחד לא. השמש זורחת שבעה ימים בשבוע, 365 ימים בשנה. ככה השמש שוקעת, ככה לבנה במסלולה. השבת לא עוצרת את מהלך עולם הטבע. אם המן נעצר מדי שבוע ביום השביעי, הוא היום שנאמר ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, הירידה מדי יום ביומו מחזקת וממחישה את נוכחות השם. כיצד? בעזרת היום השביעי. היום השביעי שבו אין מן, שבו יצאו מן העם ללקוט ולא מצאו, היום הזה שופך אור על כל הימים האחרים, שבהם יורד מן. אבל ברור שזאת השגחה. ברור שזה מעט השם. וזאת המטרה. שגרת חיים שמדי יום ביומו, דבר יום ביומו, תחדיר ותפנים את ההכרה הזאת אל תוך העם. ואכן, זה מה שקורה. בהמשך הסיפור, המן יורד, בני ישראל מגלים אותו, ולאט לאט מגלים גם את חוקיו. וכאן ברצוני להעיר הערה גם לגבי החלק השני. בחלק השני, ישנה תופעה שנדמה לי שאין דוגמתה בתורה. פעמים רבות מודיע הקדוש ברוך הוא למשה מה עומד לקרות, ומשה מודיע לעם את הדברים או את עיקריהם. למשל במצרים, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו את הציווי על קורבן הפסח, ואומר לו מה עומד לקרות בליל פסח במצרים. ואז אחרי שהציווי הארוך של החודש הזה לכם ראש חודשים עם כל דיני הפסח נאמר למשה, אומר אותו משה, ויקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר עליהם, משחו וקחו לכם צאן למשפחותכם ושחטו הפסח. הוא מספר להם את חוקי הפסח. הוא אומר להם אל תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. הוא אומר להם ועבר השם לנגוף את מצרים וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות. והפרשה מסתיימת, וילכו ויעשו בני ישראל כאשר ציווה השם את משה ואהרון כן עשו, ואז באים בחצי הלילה. זה מה שהולך לקרות, הם הולכים, הם מקיימים את המצווה, והסיפור מתגלגל כמו שהוא מובטח. וכך במקומות רבים לא כאן. משה רבינו מצטווה בכל ענייני המן, ובכל זאת הוא לא מגלה להם. והמשך הסיפור שזור באיזה פינג פונג, באיזה זיגזג, בין דברים שהעם מגלה, והוא רץ לשאול את משה, ומשה אומר לו הסבר. תופעה מיוחדת במבנה של הפרשה. הם אפילו לא יודעים שהולך לרדת לחם או מה הולך לרדת. משה נותן להם לגלות את הדבר לבד. הם קמים בבוקר ורואים מן הוא, כי לא ידעו מה הוא. רצים אל משה. ויאמר משה עליהם, הוא הלחם אשר נתן לכם לאוכלה, אשר נתן השם לכם לאוכלה. ורק אז הוא מגלה להם את המצווה. זה הדבר אשר ציווה השם, לקטו ממנו איש לפי אוכלו, אומר לגולגולת, מספר נפשתכן, איש לאשר באוכלו תיקחו. הם רצים באמת לעשות, ויעשו כן בני ישראל, לוקטים, המרבה והממעיט, כולם יש להם אומר. לא העדיף המרבה, הממעיט לא החסיר, איש לפי אוכלו לקטו בכמות. שוב ההשגחה נראית ומוכחת. רק אז מגלה להם משה שלב ב'. חברים יקרים, אחרי שלקטתם ואחרי שראיתם שנשאר לכולם אותה כמות, איש על יותר ממנו עד בוקר. לא להשאיר. ולא שמעו אל משה. ויתירו אנשים ממנו עד בוקר וירם תולעים ויבאש ויקצוף עליהם משה. ביום השישי לקטו לחם משני, פתאום הם רואים הכמות כפולה. שנייה אומר לאחד. ואז הם באים שוב אל משה. משה אומר להם, הוא הדבר אשר דיבר השם, שבתון שבת קודש, לשם אחר וכו'. ויניחו אותו עד בוקר, עד הבוקר, כאשר ציווה משה, ולא הבאיש ורימה לו היית בו. למה משה לא גילה להם בהתחלה את השבת? למה מההתחלה הוא לא מסר להם, והיה אומר משה אל בני ישראל, זאת חוקת המן. ירד לכם בבוקר, תלקטו כך וכך, ואיש על יותר, ובשבת לא ירד, ואז ינות. לא. משה נותן להם לגלות ולבוא לשאול, לגלות ולבוא לשאול, לגלות ולבוא לשאול, ולהתרגל שיש מי שעומד מאחורי האירועים במדבר, יש מי שמגלה למשה מה יהיה האירועים במדבר, ומשה רבינו יספר לנו. והתרגול הזה הוא חשוב, התרגול הזה הוא המסר. התרגול הזה הוא הלקח, אולי חשוב יותר מאשר עצם מתן האפשרות להתקיים ולחיות במדבר. למען אנסנו הילך בתורתי אם לא. ולכן הפרשה מתארכת כל כך. ולכן צריך לשמור מלוא העומר ממנו למשמרת לדורותיכם, למען יראו את הלחם אשר האכלתי אתכם במדבר, בהוציאי אתכם מארץ, אני האכלתי אתכם במדבר, אני האכלתי אתכם במדבר. לא שום גורם אחר, לא נותרתי מאחור במצרים, לא פגשתי אתכם מחדש בארץ ישראל. אני האמן יראו את הלחם אשר האכלתי אתכם במדבר. בכפית, אני האכלתי. לא אף גורם אחר. כמעט הייתי אומר אני ולא מלאך, אני ולא שרף. ויש קשר בין אותו ליל פסח לבין קורבן המן, ולא כרגע נאריך בדבר. ולכן ויאמר משה אל אהרון, קח צנצנת אחת ותן שמה מלוא העומר מן, ואנח אותו לפני השם למשמרת לדורותיכם, כדי שיסופר וידובר העניין הזה. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו האכיל אותנו במדבר. זהו הלקח. בכלל, בכל סיפורי התלונה שאנחנו פוגשים בפרשת בשלח, כאמור היא פרשת הדרך ממצרים להר סיני, גם כשבני ישראל מרימים קול ומעיזים פנים מול השם, אין כעס, אין עונש, אין נזיפה. מדוע? מפני שהם עכשיו בתחילת הדרך. זה עתה יצאו ממצרים ומתחילים ללמוד את הנהגת השם בעולם. ומי שמתחיל עכשיו ללמוד, אין לבוא אליו בתביעות וטענות. כאשר האדם נכשל בצעדיו הראשונים, אין מקום לכעס ואין מקום לעונש. כאשר כעבור שנה, כאשר יישאו מהר סיני, ושוב יתלוננו, ולא יפנימו את כל הלסכחים, אז נפגוש כעס. אז נפגוש עונש. מהם עונשים כבדים מאוד, במתעוננים, במתאבים, אף השם חרה בעם. ויח השם בעם מכה רבה מאוד. ותיבר בם יש השם בתוך על בקצה המחנה, ועד העונשים הכבדים של חטא המרגלים. עכשיו אין מקום לכעס. זה תחילת הדרך. זאת הטירונות. זה השיעור הראשון. השיעורים הראשונים באמונה, בהשגחה ובהנהגה. והם הם אלה ששם שם לו חוק ומשפט ושם ניסרו. הם אלה שבאים ללמד את העם למה נשמור תורתי אם לא. ואת הלקחים הללו אמור העם לשאת איתם גם אל ארץ ישראל, כאשר ההשגחה תהיה נסתרת יותר. להמשיך להאמין שהקדוש ברוך הוא, הוא הנותן, הוא המשפיע, מידו הכל ומידו אנחנו נותנים.